אתה נמצא מעבר לעיגול. אני לא, משם לא שומע. לא, 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 לא שומע. טוב, בבקשה.
אנחנו לומדים בכתבי רבש, עמוד כרך א', עמוד 620. מאמר, מהו הדלת מידות בהולכי בית המדרש בעבודה?
כן.
הנה חזל אמרו, ארבע מידות בהולכי בית המדרש. הולך ואינו עושה, שכר הליכה בידו. עושה ואינו הולך, שכר מעשה בידו. הולך ועושה, חסיד. לא הולך ולא עושה, רשע.
שוב.
שוב, הנה חזל אמרו, ארבע מידות בהולכי בית המדרש. הולך ואינו עושה.
בית המדרש זה מקום איפה שדורשים את הבורא. אם רוצים לגלות אותו, נו, כדי לתת, לעשות לנחת רוח, זאת אומרת, להגיע למטרת הבריאה. אז יש ארבע כאלה חלקים בתלמידים. כן?
הולך ואינו עושה, שכר הליכה בידו. עושה ואינו הולך, שכר מעשה בידו. הולך ועושה, חסיד. לא הולך ולא עושה, רשע. ויש להבין. א', מדוע בהולך ועושה לא אומר שיש לו שכר הליכה ועשייה, אלא סתם שנקרא חסיד. ב', הוא אומר ארבע מידות בהולכי בית המדרש, וחושב מי שלא הולך ולא עושה לאחד מהמידות שהולכים לבית המדרש. הלא הוא לא עושה שום מעשה, ומדוע הוא חושב אותו לארבע מידות. ומקודם צריכים להבין במה שאומר שכר הליכה ושכר עשייה. הלא ידוע שאסור לעבוד בשביל שכר. כמו שאמרו חז"ל, הבו משמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. אולם יש להבין מה שכתוב, והווי מחשב הפסד מצווה נגד זכרה. הרי שכן צריכים לעבוד בשביל שכר. וכמו שכתוב, אם למדת התורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה. ונאמן בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך. אנו רואים שכל העולם עובדים בשביל שכר. אבל שכר אין הפירוש דווקא כסף, שהוא תמורה עבור יגיעה. אלא כל דבר שהאדם יקבל תמורת עבודתו, דבר הנחוץ לו שזה יביא לחיים מאושרים, זה נקרא שכר. לכן אנו רואים שהאדם עובד ונותן יגיעה בכדי להשיג כסף, וכמו כן יש שהאדם נותן כסף בכדי להשיג כבוד. ויש לפעמים שהאדם נותן כסף וכבוד בכדי להשיג חיים. זאת אומרת ששכר נקרא את הדבר שנחוץ לאדם. כמו שכתוב, כל אשר לאדם ייתן בעד נפשו. ובאמור יוצא, מהו השכר שאפשר לומר שיכולים להשיג תמורת קיום תורה ומצוות? הווי אומר, זהו דבקות בהשם. כמו שכתוב, מה השם אלוקיך ולדבקה בו. וכמו שכתוב בספר מתן תורה, וזה לשונו, נודע כי התכלית הנרצית מהעבודה בתורה ומצוות, היא להידבק בהשם יתברך, כמו שכתוב, ולדבקה בו. ועניין דביקות נקרא תשובה. היות שהאדם מצד הטבע נברא עם רצון לקבל לעצמו. וזה כידוע נקרא פירוד, מטעם שינוי צורה. כלומר שהאדם מסיבה זו נתרחק ממנו יתברך. ובכדי להגיע על ידי השתוות הצורה, הנקרא דבקות, עליו לתת יגיעה גדולה בכדי להילחם עם הטבע שלו, שהוא רצון לקבל לעצמו ולא להשפיע. ושיעור של השפעה שהאדם צריך להגיע הוא בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, ולא להשאיר לעצמו שום מציאות לעצמו. עד כדי כך שאין בידו של אדם להגיע על ידי השתוות הצורה בכוחות של עצמו.
אור עליון חייב לספק לנו את הדברים האלה. בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. לשלושת התנאים האלו.
ומה שמוטל על האדם לעשות הוא רק שיהיה בבחינת הבא להיטהר. כלומר שהאדם צריך להכין כלי וצורך שהשם יעזור לו. כידוע שאין אור בלי כלי. ולפי זה יוצא שיעור היגיעה הוא שהאדם צריך להכניס לעצמו חיסרון שחסר לו השתוות הצורה, הנקרא תשובה, והוא משתוקק לעשות תשובה, אבל הוא לא יכול בכוחות עצמו להגיע לזה.
גם כן אין לו חיסרון לתשובה, להזדהות עם הבורא, להשתוות עם הבורא, זה הכל רק מבחוץ. חוץ מנקודה שבלב התעוררות שהבורא נותן, קודם כל היתר חייב לקבל מבחוץ. כן.
נמצא על מה הוא מתפלל ונותן יגיעה, בכדי להשיג שכר תמורת היגיעה שלו, הוא רק השתוקקות לתשובה. כי על ידי היגיעה שהוא נותן בכדי להגיע לתשובה, זה מכניס בו לאט לאט חיסרון וצורך, שעל ידי זה האדם רואה שהוא זקוק לעזרת השם. ואז יקוים, הבא להיטהר, מסייעין אותו. במה מסייעין אותו? שואל הזוהר הקדוש, ואומר, בנשמת הקדישה. שאז הוא זוכה שמקבל נשמה. בסוד, נשמת אדם תלמדנו. ובזה נבין מה ששאלנו. וכי מותר לעבוד ולתת יגיעה, בכדי שהקדוש ברוך הוא ייתן לו שכר? הלו אמרו, הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. אבל יש להבין מדוע אסור לקבל פרס. והוא מטעם שהאדם צריך לעבוד להגיע לידי השתוות הצורה. נמצא, אם הוא מבקש שכר על העבודה שלו, נמצא שהוא מונח תחת שליטה דקבלה עצמית. וזה ההפך מהשתוות הצורה. והוא הטעם שאסור לעבוד בשביל שכר. מה שאין כן, מי שעובד ונותן יגיעה ומתפלל שהשם ייתן לו שכר תמורת היגיעה, לאיזה שכר הוא מתכוון? בטח השכר שלו שהוא דורש הוא שהשם ייתן לו הכוח שכל מחשבותיו וכל המעשים שלו יהיו אך ורק להשפיע להקדוש ברוך הוא ולא לתועלת עצמו. אם כן, השכר הזה שהוא דורש, הוא מביא לידי השתוות הצורה, המכונה תשובה, שהוא חוזר להיות דבוק בהשם שמשם נפרד. וזהו כמו שאומר בספר פרי חכם, וזה לשונו, סוד הנשמה נודע שהיא חלק אלוקי ממעל, שמטרם ביאתה בגוף היא דבוקה כענף בשורש. עוד שם, כי תכלית הנשמה בבואה לגוף, שתזכה בעודה מלובשת בגוף, לשוב לשורשה ולהידבק בו יתברך. ובאמור אנו רואים שהאדם צריך להשתדל לזכות תמורת עבודתו לשכר, שהשכר שלו הוא תשובה. זאת אומרת שאין אומרים שהאדם צריך לכוון בעבודתו בתורה ומצוות שהוא עובד בלי כוונה על שכר, אלא להפך, שהאדם צריך תמיד שתהיה מטרתו ברורה לפניו. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, תפילתו של האדם צריכה להיות מפורשת וברורה כראוי. כלומר, שהאדם צריך לדעת מה שחסר לו. ועל ידי זה ישתדל להשיג, על ידי יגיעה ותפילה. אבל ידוע שתפילה צריכה להיות מעומק הלב. כלומר, שהאדם בא לידי ידיעה ברורה, שאין הוא מצד עצמו מסוגל להגיע ולזכות לתשובה, שהוא צריך שהוא להיות דבוק בהשם בבחינת השתוות הצורה. והידיעה הזו, האדם יכול לבוא רק בזמן שכל מה שהיה בכוחו לעשות, הוא כבר עשה.
שוב משפט הזה.
אבל כידוע שתפילה צריכה להיות מעומק הלב. כלומר שהאדם בא לידי ידיעה ברורה, שאין הוא מצד עצמו מסוגל להגיע ולזכות לתשובה, שהוא להיות דבוק בהשם בבחינת השתוות הצורה.
אבל אז הוא נמצא ביוש, איך הוא יכול לתת תפילה? אין לו כוח לזה. נכון או לא? מישהו ירגיש את עצמו מיואש. נו, יש לו כוח אז לצוק? כן או לא? צעקו או לא? כן, עזר? לא. למה? כנראה שצריך משהו חוץ מצעקה. לא, צעקתם, צעקתם, אני מבין. חוץ מצעקה. כן או לא? מה? לא שומע. דבר לא מבורר. טוב, נקרא, נראה.
והידיעה הזו, האדם יכול לבוא רק בזמן שכל מה שהיה בכוחו לעשות, הוא כבר עשה. אז שייך לומר שעכשיו הוא יודע בבירור שאין זה בידו, אלא רק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו. ואתה נבאר מה ששאלנו, מה שאמרו חז"ל, ארבע מידות בהולכי בית המדרש. א', הולך ואינו עושה, שכר הליכה בידו.
זאת אומרת, מי הולך לבית המדרש לדרוש? שמלכתחילה יש לו דרישה, רצון. אחרת בשביל מה הולך? ואחרי שיש לו דרישה, בכל זאת הוא יכול להיות אחד מארבע אלו הולכי לבית המדרש, בכל זאת הולכי. אפילו זה שלא הולך. נו, נו.
הולך ואינו עושה, שכר הליכה בידו. ועל דרך עבודה יהיה הפירוש, שהוא הולך בדרך להגיע לדבקות השם, הנקרא בדרך של השפעה, אבל הוא רואה שאינו עושה שום דבר שיהיה על כוונה דלהשפיע. שכר הליכה בידו. כלומר, זה שרוצה ללכת בדרך האמת, זה כבר נחשב לשכר. כלומר, שהוא צריך לתת תודה להשם בזה שזיכה אותו שיהיה לו רצון ללכת בדרך האמת. מה שאין כן לאחרים שהם עוסקים בתורה ומצוות, אין להם הרצון הזה. אלא שמסתפקים ללכת בעבודה סתם, ולא מסתכלים על הכוונה שהם מכוונים בעת התעסקותם בתורה ומצוות, בחינת כלל ישראל. ב' עושה ואינו הולך, שכר מעשה בידו. פירוש שהוא עוסק בתורה ומצוות, בכל מה שאפשר לו לקיים, בכל פרטיה ודקדוקיה, אבל אינו הולך לדרך המובילה ישר לדבקות השם. אלא שמספיק לו במה שהוא עושה לבד בלי כוונה. שכר מעשה בידו. אף על פי שאינו הולך כנל, השכר שלו, שהוא צריך להיות שבע רצון, בזה שהקדוש ברוך הוא נתן לו רצון וחשק לקיים תורה ומצוות. והוא לא רואה בעצמו שום יתרון בין שאר אנשים, שהשם לא נתן הרצון והחשק הזה. והוא כן קיבל מהשם הרצון הזה, והוא מאמין שהכל הוא בהשגחה פרטית. ולכן הוא נותן רוב תודות להשם, בזה שהוא כן יכול להיות חלק בתורה ומצוות. מה שאין כן שאר אנשים, אין להם זכייה כזאת. וזה נקרא שכר עשייה בידו, שנותן תודה להשם. אכן דרגה זו נוהגת בין בהכלל ובין בהפרט. כלומר שגם מי שהולך באופן פרט, יש לו גם כן זמנים שלא רוצה להיות הולך. אז הוא צריך לשמוח עם בחינת המעשה. כנ"ל. ג. הולך ועושה חסיד. ושאלנו מדוע בבית הבחינות הקודמות כתוב שכר בידו, וכאן בבחינה ג. לא כתוב שכר בידו, אלא כתוב חסיד. יש לפרש שצריכים לדעת בין שהוא הולך ואינו עושה, או שהוא עושה ואינו הולך, עדיין יש לאדם רשות בפני עצמו. כלומר שעדיין לא זכה לביטול הרשות של עצמו, ונכלל בהשם הנקרא תשובה. שהוא, כמו שאמרו חז"ל, אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. שפירשנו שביטל רשות של עצמו. ואין לו אז אלא רשות היחיד. שהוא רשותו של הקדוש ברוך הוא, והוא לא מופיע בכלל במציאות. לכן, במצב שהוא הולך ועושה, אינו שייך לומר שכר בידו, כיוון שאין לו יד. כלומר, שאין לו רשות בפני עצמו, שנגיד שיש לו מציאות שיקבל. לכן אומרו חסיד. כלומר, שהוא נמצא במצב האומר, שלי שלך ושלך שלך.
תיקן את הכלי שלו, והכל מה שיקרה עכשיו זה יתגלה בתוך הכלי.
כי עניין שכר שייך לומר בשתי רשויות. וזה דומה כשפועל עובד אצל בעל הבית, אז הבעל בית נותן לו שכר תמורת עבודתו. מה שאין כן אם בן עובד אצל אביו, והבן סמוך על שולחן אביו, כלומר שעדיין נמצא בבית אביו, ואין לו רשות בפני עצמו, אז אין הבן מקבל משכורת מאביו. אלא בזמן שהבן מתחיל לחשוב שהוא רוצה להיות עצמאי, ולא יהיה תלוי ברשות אביו, אז אביו מתחיל לתת לו משכורת תמורת עבודתו. אותו דבר נוהג כאן בעבודה, בזמן שהאדם זכה להיות הולך ועושה הכל לשם שמיים, ואין לו אז רשות בפני עצמו, אלא הוא מבטל עצמו להקדוש ברוך הוא, שזה נקרא דבקות והשתוות הצורה, וזה נקרא תשובה, אז אינו שייך לומר שכר בידו, כי אין לו יד לקנות המכונה רשות עצמו. לכן לא אמרו שכר בידו, אלא אמרו שהוא נקרא חסיד, כנ"ל. ועכשיו נבאר מה ששאלנו כשהוא אומר דלת מידות בהולכי בית המדרש, ואחד מהם הוא לא הולך ולא עושה. אם כן, כשלא עושה שום דבר, מדוע הוא חושב אותו בין דלת מידות, שבין הולכי בית המדרש? אלא כידוע, בזמן שהאדם רוצה לעבוד, בדרך להגיע לדבקות השם, שהוא עניין השתוות הצורה, אז הגוף מתנגד לכל דבר. והוא יכול לבוא לידי מצב שהוא מרגיש שהוא בא לידי תכלית השפלות. דהיינו, הוא רואה שלא הולך, כלומר שהוא לא מתקדם בבחינה דלהשפיע, ולא עושה. וכל מעשה ומעשה שהוא עושה, הוא צריך להתגברות יתרה. זאת אומרת, שהוא רואה עכשיו שהוא יותר גרוע מטרם שהתחיל לעבוד על דרך להשפיע. שמקודם זה הייתה לו שמחה גדולה בעת עשיית מצוות ומעשים טובים, ובפרט בעת התפילה. ועכשיו הוא בא לידי שפלות כזו שממש פשוט קשה לו להתפלל. זאת אומרת, מכל הדברים שהיה עושה אותם בשמחה, מטרם שנכנס לעבוד אל ההשפיע, הוא רואה אותם בצורה השפלה.
זאת אומרת, אם לפני זה, בכל מצב ומצב, היה יכול להתפלל לישועה, אין ודאי שזה דרך תפילת הרבים וכו', אז זה לא מדובר. זה ידוע, זה מובן, כי אחרת אין לו קשר בכלל עם הבורא. אין? אז עכשיו הוא הגיע למצב שהוא לא יכול להפעיל שום תפילה. כן. השפלות התחתונה ביותר, שנקרא כך.
ועכשיו הוא מרגיש מהו הפירוש שכינתה באפרה. כלומר, שכל הדברים הקדושים יש לו צורה של אפר, שהוא טעם אפר. ועל כל דבר קטן שהוא עושה אצלו, קשה קריאת ים סוף, מפני שאיבד ערכו החשיבות. אז הוא רואה עכשיו שהוא הלך אחורה. כלומר, אינו הולך ואינו עושה. על זה אמרו חז"ל שהוא רשע. אולם נשאלת השאלה, מדוע הוא בא לידי מצב כזה? לאחר שהשקיע הרבה כוחות והגיעות בעבור שהוא היה רוצה ללכת על דרך האמת. לפי מה שאמר אבי המורי זצ"ל, הזמן של עניית התפילה, שהאדם יקבל רשות כניסה לכנס להיכל המלך, שהשם יקרב אותו אליו ושיזכה לדבקות השם, הוא דווקא בזמן שהאדם רואה שמצד עצמו הוא אבוד, ואין בכוחו לעשות שום מעשה. אז האדם נותן תפילה אמיתית, היות שהאדם רואה פשוט שהוא רשע. כלומר שאין לו אחיזה בקדושה. ומשום יוצא, כשהאדם בא לידי ירידה, לא להתפעל ולברוח מהמערכה, אלא אדרבה, אז הוא הזמן האמיתי לתת תפילה אמיתית מעומק הלב. ועל דרך זה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, ישראל קדושים הם. יש שרוצה ואין לו, ופרש רש"י, יש רוצה להנות אחרים משלו, ואין יכולת בידו, וממנו איני רוצה להנות, ויש שיש לו ואינו רוצה. ופרש רש"י, ויש שיש יכולת בידו, ואינו רוצה להנות לאחרים. כך אמר רבי פנחס לרבי. וקושיית העולם הוא, מדוע זה שיש לו, ואינו רוצה לתת לאחרים, נקרא קדוש. הוא מתרץ תוספות, וזה לשונו, ויש לו ואינו רוצה, ואפילו הכי יקרו קדושים, שמזמין את חברו לאכול אצלו מפני הבושת. יש לפרש זה על דרך העבודה, ישראל קדושים הם. יש שרוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, אבל אין לו. כשהוא מסתכל על מעשיו שהוא עושה, ורואה שהוא שקוע באהבה עצמית, ואין בידו לעשות שום דבר בעל מנת להשפיע. ונקרא קדוש, היות שהוא הולך על דרך האמת. והגם שהוא רואה שהוא הולך אחורה, מכל מקום הוא דבוק בדרך האמת. וסופו יהיה שהוא ייגע להאמת, שנקרא שהוא דבקות בהשם באמת. היות שעיקר הוא הכלים, הנקרא רצון. והיות שהוא רוצה להגיע לבחינת דבקות, הוא יזכה. וזהו כמו שאמר אבי המורי זצ"ל על מה שכתוב, יהיב חוכמתה לחכימין, ושאל, יהיב חוכמתה לטיפשין, היה צריך לומר. אלא חכם נקרא מי שרוצה חוכמה, אז יש לו כלי שיכולים להשפיע שם. מה שאין כן, טיפשין, לא רוצים חוכמה בכלל. כמו שכתוב, לא יחפוץ הכסיל בתבונה. נמצא, מי שרוצה ללכת בדרך הקדושה, נקרא קדוש. שקדוש, כמו שכתוב, קדושים תהיו, שפירושו פרושים תהיו מקבלה עצמית. לכן הוא כבר קדוש. וזה שאומר, ישראל קדושים הם. יש שרוצה ואין לו, ויש שיש לו ואינו רוצה. פירושו, יש לו מצוות ומעשים טובים, אבל אין רוצה ללכת בדרך לבוא בעל מנת להשפיע. אלא שהוא מסתפק בשלו לשמה. הוא גם כן נקרא קדוש, משום שבבחינת המעשה הוא בסדר גמור, ואין לו מה להוסיף במעשים.
שאלות? כן.
מה ההבדל בין הולך לעושה?
כל העבודה היא בעצם, היא מתחלקת לשתי הפעולות האלו. הולך ועושה. לא הולך ועושה, הולך ולא עושה, והולך ועושה ולא הולך ולא עושה. כן? זה כמו שכמכוון וכן, אפשר וכמכוון, שאנחנו לא לומדים גם כן. זה ארבע שלבים שכל אחד חייב לעבור. כל אחד חייב לעבור. באחד, אחד, אחד, כן? בכל ארבע שלבים האלה, אדם מתקדם, עד שהוא מגיע לתפילה אמיתית, שהיא בעצם גומרת לו את הכלי. האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, הוא משיג. משיג אותו. זהו. אז אנחנו צריכים להיות בכל השלבים האלה. לכן, אין מצב שאדם יכול להיות בו, ומצב הזה הוא מיותר. אין דבר כזה. הכל תלוי בקצב. גם בעליות וגם בירידות. וגם באיזה ניתוק שקורה ביניהם. הכל תלוי רק בקצב, וקצב תלוי רק בהשפעה החיצונה. זהו. כן.
המצב הראשון שהולך ולא עושה, ומצב לפני האחרון השלישי, שלא הולך ולא עושה.
כן.
האחרון, סליחה.
האחרון, כן.
מה השוני בין השני איך, איך, איך בן אדם שנמצא למשל במצב האחרון יכול להצטער על זה שהוא לא עושה, אם הוא אפילו לא הולך? מה? אני מבין שאם אני הולך בדרך ואני לא עושה...
דווקא הוא מצטער, אני חושב הכי הרבה. יכול להיות. כי גם לא הולך וגם לא עושה. אם הוא הולך, אז לא עושה. אבל יש לו שכר עליך בידו. לא הולך ועושה, יש לו שכר מעשה. הולך ועושה, ברור שנראה לו שהכל בסדר, אומנם שזה לא כך. זה כמו דלת בחינות, זה בחינת חוכמה, נגיד. כן? נו.
אם אני הולך ואני לא עושה, אז אני מדמה את זה למצב שאני לא מממש בחירה חופשית שלי. אני מגיע לשיעור ונגיד אני זורם פה עם אנשים. אם אני לא הולך בכלל, אז אני לא מגיע בכלל למצב של הלא עושה. למה אני צריך להצטער על זה שאני לא עושה אם אני בכלל לא נמצא במצב של...
כן, האמת שמדובר בדרגות הרבה יותר גבוהות. שלא עושה זה נקרא שנמצא כחפץ חסד. לא עושה, לא עושה. אבל נמצא בפעולה רוחנית, כאילו, כן? אם אתה לוקח את זה כחוכמה בינה זרמפית ומלכות, אז אין לך פעולה שהיא לא, איך להגיד, שאין לה מקום. ודווקא במלכות יש לך לא הולך ולא עושה. ואז בזה הוא מגיע לכיסרון הגדול, שלוקח את שכר כולם. כן? שדווקא על ידי זה, שקודם הלך ולא עשה, עשה ולא הלך, כן? ולפני זה היה גם הולך וגם עושה, הוא מגיע למצב שהוא לא הולך ולא עושה. שזה סיכום של כל המצבים הקודמים. ואז מתפרץ בתפילה. כן?
אז אוקיי, אם אנחנו הולכים לארבע בחינות דור ישר, אז מה זה הבחינת החסיד? זה כאילו בן אדם שנמצא במצב שהוא במידת סדום, זאת אומרת, הוא לא פועל מעל, אין לו בחירה חופשית, הוא לא פועל מעל הרצון לקבל שלו. מה שמקבל, ככה הוא מקרין.
אז זה לא נכון, וזה לא מידת סדום. חסיד זה, למה זה חסיד? זה מידת סדום.
זה מה שאמרת לנו בתוכנית, שבן אדם ששלי, של, שלי, של, שלי, שלי ושלך, שלך, זה מידת סדום.
כן, כתוב כך, נו, ו...
אז חסיד זה כאילו, אם אני הולך לפי הבחינות, אמרנו על הבחינות דור ישר, חסיד זה בן אדם מה שהוא מקבל, מה שהוא מרגיש...
חסיד בכלל. לא מקבל כלום?
אבל זה מספיק לו, הוא מסתפק במה שיש.
כן, אבל לא מקבל. שלי שלך, שלי שלי ושלך שלך זה מידת סדום, אבל יש לו שלי שלי. יש לו משהו. לחסיד אין כלום. הוא נמצא כולו בחסדים.
אז אוקיי, לפי ארבע בחינות דור ישר, מה זה הבחינת חסיד? איפה זה נמצא?
בינה? תכונת הבינה? אנחנו נלמד. אפשר להשוות עם הדל בחינות העיר שבמסכת פסחים. טוב, עוד שאלות? אין. כן, נו.
Well, it says something about seeing yourself as wicked. That you need to see yourself as wicked.
הוא אומר שאתה צריך לראות את עצמך כרשע.
So, I mean, for us, what does that mean? How do you see yourself as wicked? How is that not eating your own flesh?
איך אתה רואה את עצמך כרשע? למה זה לא נקרא לאכול את
צרו? זאת הקושיה הידועה. מזה מתחילה ספר התניא. כן? לראות את עצמו על ידי רשע או לא, או בינוני, שזה נקרא ספר בינונים. כן? זה הקושיה הידועה. אז אף פעם אדם שלא ישים את עצמו כרשע. כן? נו, נו.
I thought it said that you should see yourself as wicked.
לפי מה שאני הבנתי, נאמר שכן אתה צריך לראות את עצמך כרשע.
מי אמר לך את זה?
בטקסט.
מהטקסט.
אבל יכול להיות שאתה תופס שם איזה חצי משפט או משהו, אבל אדם לא צריך לשים את עצמו כרשע, אסור את זה לעשות, אלא בעבודה, בדרך כלל, כן? ישנם, כמו שהוא אומר, חצי שעה ביום, לבדוק וכו' וכו', אבל בעצם אנחנו צריכים תמיד לחשוב את עצמנו כהולכים לקראת הבורא, דבוקים בו במה שאפשר, ונמצאים בשלמות. רק בצורה כזאת אתה נמצא בהתקרבות למאור המחזיר למוטב, יש לך סיכוי שהוא פועל עליך. אם אתה כל הזמן תשב ותבכה, אתה לא תקבל אף פעם כלום. כי אתה נמצא בניתוק מהאור. לכן מצווה גדולה להיות בשמחה. לא. כן.
איפה בתוך ארבעת המצבים האלה נכנס שב אל תעשה עדיף?
אני לא יודע, לא חושב, לא, אני לא רוצה להיכנס לזה. אתם יכולים להדביק לזה כל מיני אמרות כאלו ולקשות. זה לא שייך. כן, בל.
On Aaron's question, maybe I want to try a different direction.
אולי לנסות עוד כיוון בקשר לשאלה של אהרון.
How can we there's no up without a down, no left without a right.
ברור שאין עלייה בלי ירידה, אין שמאל בלי ימין.
So we're striving to be in the most high, but we need to know what the most low is, which is what we are.
אז אנחנו מצד אחד מתאמצים להגיע הכי למעלה, אבל צריכים להכיר מה זה להיות הכי למטה, ששם אנחנו נמצאים.
So we have to recognize that we are evil in that respect, the will to receive, which is what we are.
אז במובן הזה חייבים להכיר את הרע, להכיר את הרצון לקבל שמורים
שלנו. ואיך אנחנו מכירים את הרע?
כן.
נו.
זאת השאלה.
אנחנו לא מכירים את הרע אם אנחנו נוריד את עצמנו או נחזיק את עצמנו למטה. כי אז אנחנו נחזיק את עצמנו למטה בהבחנות של רצון לקבל. ואנחנו צריכים להשיג את הרע שאנחנו לא נמשכים לרצון להשפיע. זה שתי הבחנות שונות לגמרי. לכן אנחנו צריכים כל הזמן להיות בהשתוקקות לקראת הרצון להשפיע, דבקות, חיבור בקבוצה ודרך קבוצה בבורא. שסך הכל הקבוצה שמתחברת כולה יחד, היא מביאה את המצב שנקרא בורא. ואני יכול להשיג עד כמה שאני רחוק מהמצב הזה, בתנאי שאני משתוקק בו. ובזמן שאני משתוקק בו, אני מגלה כמה שאני לא נמצא. במצב שאני משתוקק, בתוך התנועה שלי למרכז הקבוצה, בנטייה הזאת אני מגלה כמה שאני לא נמצא, אבל בתנאי שאני הולך קדימה. אם אני זורק את עצמי ממצב הזה למטה, אז אני נמצא סתם במצב הבהמה. ובזה אין לי שום קשר להתקדמות, לבורא ולכמה שאני אליו או לא אליו, כמה רחוק או כמה קרוב. אני סתם נמצא במצב הבהמה. למדוד כל הדברים האלה אפשר רק בזמן שאני משתוקק למטרת הבריאה. ואז בהשתוקקות הזאת, בנטייה הזאת, כלפי ההשתוקקות הזאת, אני בודק, יש לי, אין לי, עד כמה כן, עד כמה לא. כי אנחנו כל פעם שמודדים, אנחנו עולים באיכות הבדיקה. כאן זה אין כל כך מילים. שכל הזמן האיכות ההגיעה ואיכות הדבקות, איכות החיבור, אצלי מקבלים הבחנות חדשות, מידות חדשות. וזה אי אפשר למדוד אותם בירידה בהמית, שאני נעשה כבהמה. אלא רק זה כמו שכתוב באורך נראה אור, שרק בזה שאני משתוקק קדימה ואף פעם לא יורד מזה, רק בהשתוקקות כזאת, שאני לא נמצא אף פעם מרשות הקדושה, מה שנקרא. אז שם אני מודד גם כן את המצבים שלי הגרועים, הגרועים ביותר. איך אני מגלה, איך אני יכול לגלות גרוע ביותר, איך אני יכול לגלות גרד הקליפה, שם כל מיני כאלה דברים. רק בתנאי שאני נמצא בעיירת המאור המחדיר למוטף חזק, באור או לא אור פנימי ברגע זה, אבל מקיף מאוד חזק, שאני דווקא בזכותו רואה עד כמה שבפנימיות עכשיו נפתחים לכלים חדשים, גדולים, מקולקלים. וכל פעם זה הבחנה חדשה, שקודם אתה הרגשת את זה ומדדת את זה, נגיד, בתדר של מסוים, ועכשיו אתה עולה לתדר פי עשר, ואחר כך עוד פי עשר. וכך פה כל פעם אתה קופץ בהבחנות. ושאתה יורד לבהמה, אתה יורד לבהמה. אין לך שום דבר עם מה שאתה צריך להיות. אין לך מדידה. כלפי בהמה אתה לא יכול למדוד כלום. למדוד אתה יכול רק בין ימין ושמאל. עכשיו אתה יכול לשאול, רגע, ימין ושמאל. אני רוצה למדוד את הגובה הקומה שלי. את הגובה הקומה שלך אתה מודד בין ימין ושמאל, ולא בקומה שלך שאתה נמצא ולמטה עד העולם הזה. את הגובה הזה אתה מודד בין ימין ושמאל במדרגה איפה שאתה נמצא. בתדירות שיש לך בין ימין ושמאל, בקצב, לא, equality זה איכות, באיכות של היחס בין ימין ושמאל, נקיות היחס בין ימין ושמאל, אתה יכול להגיד, זה כמו לוקטור, ששם אתה מודד לפי זה, ואז אתה אומר, לפי זה אני מודד שיש לי גובה כזה וכזה. אתה לא יכול למדוד דרך כל המדרגות האלה, הם נמצאות כל המדרגות האלה במצב שלך, ואז אתה מודד כל המדרגות האלה במצב שלהם, בשמאל או בימין, ולפי זה אתה מודד את הגובה. אתה לא צריך את הגובה עצמו, כי הם כולם, אתה עלית איתם יחד. אתה מבין? ואז מספיק לך את המדידה הזאת. לכן אין שום טעם ליפול לבימה. נופלים, נופלים. אבל בעצמו אדם לא. ובמצב שהוא בימה הוא לא יכול למדוד כלום. שימדוד לחץ דם, סוכר, אני מודד, כל מיני דברים. זה... אין לך יותר מדדים, איך? מדדים מדדים שיש לך ב... במצב כזה. אין, כן.
The group is the only place that we can make any of these discernments. Is this correct?
אז בעצם הקבוצה זה המקום היחיד שבו אפשר איזה שהם מבחנות לעשות, כן?
הרוחניות אין לך מקום אחר חוץ מהקבוצה.
So the measurements, the discernments, all this needs to be done in our tent.
אז המדדים, ההבחנות, למעשה זה צריך לעשות הכל בתוך העשירייה.
Together.
ודאי, ודאי. אלה כלפי מאות, רק כלפי עשירייה, כלפי כמה שאתה משקיע או לא משקיע. בין השני המצבים הללו אתה מודד את עצמך.
So when you feel like you're getting repulsion from your 10 to make these discernments,
וכשאתה מרגיש סוג של דחייה כלפי העשירייה מלעשות את ההבחנות האלה,
I understand that's in me, that's my lack of inclusion.
זה ממני מגיע, זה גם אצלי.
התקללות.
חוסר התקללות.
אני יפה מאוד.
So if a person's feeling that kind of repulsion from the 10 or from the group, how to, you know, what does he use to rise above it?
אז אם אדם מרגיש כזאת דחייה מהקבוצה, מהעשירייה, מה הוא אמור לעשות כדי להתעלות מעל זה?
He can't do it on his own.
הוא לא יכול לעשות את זה הרי בעצמו.
It's only by the love of friends. So how does he overcome it?
איך מתגברים?
הוא לא יכול להתגבר. מה אתה שואל? אני לא מבין. מה אתה שואל? איך אתה יכול? אם אתה יכול להתגבר, תתגבר. אז זה לא ירידה, זה לא נפילה. סתם יש משהו בדרך. נו.
You fall in a hole. You're walking on a path. You fall in a hole.
אתה הולך בדרך, אתה נופל לבור.
The guys stand around.
אז אתה נופל.
They stand around the top of the hole.
אתה נופל, אתה לא יכול לעשות מזה כלום.
כן, but they're standing around the top of the hole with the rope to help bring you out, but rather than throw the rope in, they're just dangling it over the hole.
יש להם חבל, ובמקום לשלוח אותו פנימה לתוך הבור בשבילי, הם ככה משחקים איתו מעל.
הם לא משחקים, הם רוצים לקבור אותך בתוך הבור הזה, וזהו.
So my question is, okay, so I'm helpless without them.
אני חסר אונים, אבל בלעדיהם.
לא, לא נכון. אתה קובע איך שהם עכשיו לא התקיימו, התנהגו כלפיך. אתה קובע, אתה קבעת את זה על פני ההתנהגות שלך הקודמת. ובהתנהגות שלך הקודמת, שנתת כלפיהם, אתה מחייב אותם במקרה כזה, לפנות אליך או לכבור אותך, לחסות אותך וזהו. מבין, יש לו דווקא צורה דידקטית מאוד ברורה. יפה.
אדי מפתח תקווה שואל, מה זה אומר אם אדם תקוע הרבה שנים באותו מצב ולא מצליח להתגבר ולצאת ממנו?
רובם ככה, מפני שלא לא דואגים לקשר. חוץ מקשר אין לנו מה לדאוג. באמת אנחנו לא מבינים ש אנחנו כל הזמן עסוקים בהתקדמות פרטית, ואפילו עוד יותר גרוע, שהתקדמות פרטית על פני האחרים, שזה כבר ממש ההפך מה... זאת אומרת, אדם מצטרך לעשות סיבוב, להגיע אחרי 20-30 שנה להכרה שבאמת חייב משהו לעשות עם עצמו. אבל אם אפילו לא עושה את זה כדי להתגאות בעיני האחרים, לשלוט עליהם וכן הלאה, אפילו לא עושה את זה, לא, אם לא משקיע כמה שצריך לפי המצב הכללי ופרטי שלו בחיבור החברה, או לגורם לחיבור החברה, כמו שכתוב, איפה הוא כותב את זה, בדור אחרון, כן? שאם לא בעצמו, אז לפחות גורם לאחרים. דור אחרון? לא, אז לפחות גורם להם התקדמות, כן? אז יש לו שחייה, יש לו שחר. כן.
אלכסני פיטר שואל, האם לכל חבר יש צורה משלו לביטול כלפי הקבוצה?
כן, אז מה? ודאי, נו, אז מה? זה לא חשוב, זה בטוח שכך יהיה. הוא רוצה או לא רוצה, כל אחד שונה. כן.
אז מה עוזר לאדם להגיע לביטול יותר גדול?
לא, ביטול יותר גדול או קטן, זה כבר מדידה פנימית אישית שלו. עד כמה שמסוגל או לא מסוגל. לא, זה לא בעיה, לא שאלה. טוב, נמשיך. מי שם? כן, בבקשה.
שלום רב. רשום פה, הוא אומר, אבל ידוע שתפילה צריכה להיות מעומק הלב.
כן.
ואז הוא אומר, והידיעה הזו, האדם יכול לבוא רק בזמן שכל מה שהיה בכוחו לעשות, הוא כבר עשה.
כן.
איך הוא יודע אם הוא עשה את כל מה שיש ביכולתו באמת?
שהגיע לעומק הלב. נו. איך הוא הגיע לעומק הלב? שעשה הכל מה שאפשר לעשות.
איך הוא מודד את זה, אבל איך הוא...
הוא מודד את זה לפי ההבחנות האלה הוא מקבל מהסביבה. אנחנו בעצמנו לא מסוגלים להוציא מעצמנו כלום. אלא מהסביבה אני מקבל כזאת הרגשה שאני כולי תלוי בה, הם כולם תלויים בי, ושנינו יחד, שזה אני והסביבה, שזה הנקודה תחילת הנשמה, תלויה בבורא. ואז זה מביא אותי לצעקה. זאת אומרת, יש כאן, כאן זה עניין התייצבות החיסרון הנכון, היווצרות החיסרון הנכון, שזה חייב להיות ישראל אורייתא קודשי בריך הוא חד, או מהנטייה הזאת. אני ואורייתא, זה החיבור שלי עם הסביבה, כן? שהוא מוזק על ידי המאור מחזיר נמותיו, וקודשי בריך הוא, שחסר אז בתוך השלישייה הזאת, ואז ישנה את פרצות. בבקשה. לתפילה צריכים שיהיו מוכנים כלים, שהכל במקום חוץ מגילוי הצעקה, גילוי החיסרון. אז אתה צריך לגלות את החיסרון לאותו מצב שיהיה אחר שתקבל את עניית התפילה. מהי עניית התפילה? דביקות. איזושהי נקודה ראשונה של מגע נגיד, כן? אז אתה צריך לחשוב, מהי נקודת המגע שיהיה? ישראל הוא ראית קודשי בריך הוא, חדו, כן? באיזושהי מידה קטנה. מה אתה יכול להכין? אתה יכול להכין ישראל זה אתה, או ראית זה הקבוצה ששם תרייק רצונות בחיבור עם אחרים ותרייק אורות שצריכים לפעול, כן? וקודשי בריך הוא שצריך בזה להתגלות. זהו. אז זה חייב להיות בצורה שלמות חסרה, איך להגיד? נו, השלמות, החיסרון האמיתי. אבל לזה, אם פעלת לזה, אתה, אתה מגיע לחיסרון האמיתי, מתפרץ, שאתה חייב לגלות את החוסר משלך, מצדך, לקשר את השלושת הדברים האלה, אבל דווקא כך אתה רוצה, לכן בלי קבוצה אין מה לדבר, והבורא פועל רק דרך השכינה, דרך הקבוצה, ואז יוצא לך שכל הזמן בנטייה לזה, אתה בונה, בונה, בונה את המצב לתפילה האמיתית. לא. תמיד תחשוב מה אני צריך לקבל, כן, בעניית התפילה, ואז איזה חיסרון צריך להיות אצלי בתפילה. והחיסרון הזה תמיד מתגלה על ידי מה האור המחזיר למותיו. זאת אומרת, אני צריך להיות בשלמות, ומתוך השלמות מתגלה החיסרון של מדרגה הבא. זאת אומרת, תמיד להשתוקק לחיבור. טוב.
תודה רבה.
כן, נוות.
שתי שאלות. מצד אחד, כל ההבחנות האלה יכול להיות הם איכשהו קשורים נגיד למצבי הרוח שלנו, שלפעמים אנחנו מרגישים כך או אחרת, אנחנו לא עקביים גם ברצונות שלנו מצד אחד. מצד שני, האם אתה הולך לישון ואז מתעורר ושוב, ועדיין מרגיש את החיסרון הזה או שזה נעלה, כאילו מה הנוכחות שלו
אין לזה שום כללים, אין לזה שום כללים. יכול באמצע שינה להתהפך ובלקום, ויכול להיות שבשיעור אתה יושב כמו בול עץ, ופתאום כשאתה יוצא לרחוב יש לך איזה קליק בראש ופתאום הכל מסתדר. אין בזה כללים.
אבל זה קשור למצבי רוח? או שמצבי רוח קשורים לזה, כי זה גם...
מצבי רוח תלויים בזה, במצב הפנימי. ולא אחרת. לא אחרת. קורה, ודאי, קורים כל מיני מקרים בחיי האדם שהוא נופל בהם על ידי כביכול האירועים חיצוניים. אבל זה מקרים מיוחדים. ובכל זאת, כל הזמן, אם אנחנו משתוקקים לחיבור, שבו אנחנו מקווים לגלות את הבורא, בחיבור המתגבר, המתתקן, אז התהליך הוא תהליך ממש בלתי פוסק, כל הזמן הבחנות חדשות, דרישה בקבוצה, אתה צריך למדוד את עצמך לפי זה. האם אני דורש היום את הקבוצה יותר מאתמול? ככה. כן. נו, מוטה. גם אתה רצית, מוטה? כן, נסת עמוד לידו. בינתיים. כן.
הכוונה בעבודה זה, על פי השאלה של ביל, אם אדם נופל לבור, אז אם הוא השקיע לפני זה בחברה, החברה תוציא אותו מהבור הזה.
בהכרח.
כן.
הוא לא צריך לבקש אפילו.
חוק.
כן, כי הוא השקיע בהם.
נכון.
הוא בעצם בנה, סידר לעצמו, זה עצם לעתיד, זה ביטחון לכל מצב הבא. כן?
השאלה היא בכוונה בעבודה. בן אדם עובד, אני עכשיו עובד כלפי החברה, משקיע. אני חושב למה אני משקיע, שאם אני פה לבור, שהם יוציאו אותי.
לא,
או?
לא, חד ושלום. רק כדי להשפיע להם, להעלות אותם. זהו. נו, מה החכם השני שואל? שיר חדש, נו.
פעמיים מוטי.
כן.
חברים שלי מאוד רוצים להתחבר. אנחנו יכולים לדבר על החיסרון, כמובן שהוא קובע וזה.
כן.
אבל זה נראה כאילו שאנחנו נמצאים בזירת אגרוף. כל אחד הוא מול הרצון לקבל שלו, של עצמו, שהוא נותן לו חבטות והוא נופל. עכשיו אני ראיתי שדיברת עם ביל על העניין של התגברות. בזירת אגרוף זה מאוד דומה, הבן אדם נופל אחרי החבטה, בא השופט, סופר עד 10, והוא צריך לקום, 10, לא יודע, כנגד 10 ספירות. לא, אני לא יודע מאיפה יש להם את ה-10 הזה, אתה יודע. זה מעניין. אבל, אז הוא קם. עכשיו, אנחנו כל הזמן מתגברים, אני ועוצם ידי, ומתגבר וקם האם זו לא הבעיה שלנו שאנחנו מנסים כל הזמן להתגבר ולצאת מהבור, מהנפילה, מהנוקאוט הזה שהרצון לקבל נתן לנו?
אתה לא צריך על זה לחשוב בכלל.
אלא?
הנטייה, אם זה בידיים שלך, עד כמה שזה בידיים שלך, חייבת להיות שאתה משתוקק לחיבור. זה לא חשוב באיזה מצב אתה נמצא.
בסדר, אני משתוקק לחיבור כל הזמן, אבל אתה יודע, אתה חוטף ונופל. עוד פעם קם, עוד פעם משתוקק לחיבור.
כן.
אז כל פעם זה חוזר חלילה, כאילו ככל שאתה יכול לקום?
כן.
עד שאתה לא קם?
למה עד שאתה לא קם?
יש מצב
ש... עד שאתה קם לנצחיות.
אוקיי, אבל קם עם התפילה, עם הזעקה כביכול. הקטע הזה שלא קם, לאיפה לוקחים את המקום הזה?
הקימה היא תמיד בזעקה ובתפילה ובחיבור ובאור. הכל כוללת. הכל כוללת. כל מצב הבא, או חיובי או שלילי, הוא כולל כל המצבים הקודמים במלואם. בכל המצב הזה הבא, יש כל הירידות וגם כן כל העליות. ואפילו שזו ירידה, היא נכללת בתוכה עם כל העליות הקודמות. אחרת איך יכול להיות ירידה יותר גדולה? יותר איכותית?
עכשיו שבאת לתחילת השיעור והסתכלת עלינו, נתת איזה חוות דעת מסוימת, שיש איזה משהו שאתה יכול להגיד לנו, שחסר לנו, ככה בדרך עכשיו, לממש משהו?
כלום לא חסר, אתם מושלמים. ממש שלמים, קדושים, הכולם יחד.
זה אתה רואה, כן?
מה? זה. אני אומר לכם, זה ממש ככה. זהו. רק חסר קצת אהבת השם.
אז זה לא שלמים, עוד קצת, טוב.
קצת. טוב, חבר'ה, אנחנו... כן, נו.
רב, אם אני מבין נכון, המטרה שלנו בדלת מידות בהולכי בית המדרש היא להגיע לחפץ חסד, זאת אומרת, הולך ועושה, אם הבנתי נכון.
נו, תמשיך, אני לא... אבל לא...
אוקיי, כן, השאלה היא שאם אני מבין את זה נכון... אז בעצם אם אנחנו מגיעים לשם ואז בסוף מגיעים ללא הולך ולא עושה רשע ומגיעים לתפילה זעקה נכונה, אבל בעצם בין א' לב' יש משהו שאני לא מבין. זו בעצם השאלה. הוא רושם פה באלף שהוא הולך בדרך להגיע לדבקות השם, אבל הוא רואה שאינו עושה שום דבר שיהיה על כוונה ולהשפיע. פה המקדות על הכוונה. ובבית הוא רושם עושה ואינו הולך, שכר מעשה בידו, והוא ממשיך, אבל אינו הולך לדרך המובילה ישר לדבקות השם, אלא שמספיק לו במה שהוא עושה לבד בלי כוונה. אז בשניהם אין כוונה. אז
באחד מתחשב עם זה, בשני לא מתחשב עם זה.
לא הבנתי.
נבדוק אחר כך. אף אחד כאן לא נמצא כבר בהבחנות הללו. צריכים לקרוא עוד הפעם ולהשוות את זה עם האפשר מכוון, ואז ודאי לבחינות דור ישר לצייר את זה יחד ולראות מה אתם מה זה קורה. אבל זה לא יעזור לכם. זה אתה חושב שאתה תלמד מזה המצבים איך שהם מתחלפים? לא, כי ברגע שבא מצב אתה לא יכול לבקר אותו, אתה נמצא בהרגשה וכל השכל שלך, החוכמה שלך, לא עוזרת לך כלום. טוב, אנחנו... כן.
האם כל העבודה היא פנימית ב-100% מוחלטת, או שיש גם פעולות פיזיות שהאדם צריך לעשות?
יכול להיות גם פעולות פיזיות, אנחנו נמצאים בעולם הפיזי, שאם אני יכול לסייע עליה אחרים במה שאפשר, אז עבודה פיזית זה בטוח שהיא מועילה. כי עליה בוודאות אנחנו יכולים להגיד כן עציתי.
ואם לא מלובש עליה כוונה?
לא חשוב, בכל זאת פעולה. אני מדבר על לא סתם פעולות יפות כלפי האנושות, סתם כמו יפי נפש, אלה פעולות בקבוצה. שאפילו שאין לי כוונה, ואני רואה שאין, הפעולה היא עושה משהו. כן, אז אנחנו עוברים ליתרון הארץ בקוריו, כן?
לא נספיק, יש לנו עוד 25 דקות שאלות מהכלי העולמי. כן.
625? כן. אתם מקצצים מכל וכל. אז מה אנחנו עושים?
אז
איגרת?
אולי, או איגרת או שנקרא קצת זוהר לשם שינוי.
איפה זוהר? יש לכולם? תביא זוהר, בסדר.